התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני משה הליקמן, כתב האתר, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה שלומך עומר?
מעולה, מעולה משה. גביע זה ממש נחמד, אמנם הליגה צריך מה שנקרא קצת להתניע שם, אבל גביע שכחתי כמה זה כיף.
לגמרי, ולפחות באמת שני המפעלים זזים קצת, כמובן הגביע יותר, אבל גם הליגה נראה לי קיבלנו יחסית ימים רבועי משחקים ביחס למה שהיה בשבועות האחרונים בעקבות הקורונה. ובואו באמת נתחיל עם הפינה הקבועה שלנו של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, ונתחיל איתך עומר, לאיזה שחקן לדעתך בכדורסל הישראלי אנשים לא שמים לב מספיק?
בחרתי בפעם הראשונה לדעתי את גיל בני, ואני בוחר הפעם את לוטן אמסלם. בחלק מה שאני מכנה חבורת הלוחמים של פרנקו בהפועל תל אביב, גם הוא, גם בני, גם רז אדם, באמת לצד הצד הטקטי הנהדר שמביא דני פרנקו והצוות שלו, ולצד הצד הכישרוני שמביאים בראון, טוקוטו ויאנג, והעומק שכל שאר השחקנים המשניים מביאים, יש לדני פרנקו קלף סודי. הוא שולף אותו מה שנקרא למשימות מיוחדות, והם תמיד, אבל תמיד, מבצעים את התפקיד שלהם על הצד הטוב ביותר. אני מדבר כמובן על חבורת הלוחמים האלה, באמת שלושה ישראלים. בלי איזשהו כישרון התקפי מטורף שהופך אותם למה שאנחנו מאוד אוהבים לכנות ישראלים בכירים, אבל זה לא משנה, בסוף הם מביאים את מה שהם צריכים, המון אנרגיות, המון לחימה, המון רוח, המון הגנה, ולוטן אמסלם הוא חלק מרכזי מזה, הוא מביא אנרגיות אינסופיות למגרש, לצד סט יכולות מאוד מאוד רחב וורסטילי, המון פוטנציאל יש לילד הזה.
טוב, אני די איתך בקטע של הפועל תל אביב, שחקנים צעירים, לי זה היה יותר הכיוון של גיל בני, שוב, יכול להיות שכבר דיברת עליו בפעם אחרת, אבל אני אגיד את זה בקצרה, 0 נקודות מול הפועל ירושלים ברבע גמר גביע המדינה, אבל הגנה מצוינת, וזה אומר הכל, הוא פשוט שיבש את המשחק של ג'יילן אדמס, ועומר עשה על זה כתבה ועוד נגיע לזה, אבל זה בעיקרון השחקן שלי, כי הוא לא הכי גבוה, ממש לא, אבל הוא באמת עשה קפיצת מדרגה אדירה בצד ההגנתי, וזה מוביל את הפועל תל אביב לניצחונות.
זה קצת מראה על מה ישראלי צריך לעשות כדי לקבל דקות. הראינו את זה עם אדם אריאל, זה סיפור קצת אחר, אבל אדם אריאל התקשה לקבל דקות דרך ההתקפה, והוא עבר להגנה. והנה באים שלושה שחקנים לקבוצת כדורסל בחירה, שמתחרה פה על שני תארים, מתחרה בצורה אובייקטיבית, היא מועמדת לזכות בשני תארים מקומיים, שזה דבר שהוא סופר לא לגיטימי אם לא קוראים לך מכבי תל אביב. ומגיעים שלושה חבר'ה, צעירים, ישראלים, ומקבלים דקות, ומקבלים תפקיד, ומקבלים קרדיט, ומרוויחים את הדקות האלה נטו עם עבודה קשה, ועם לא עם שום דבר אחר. אז זה איזשהו תמונת מראה לישראלים שאפשר לקבל דקות. נכון, אתה לא תגיע לרמה של הזרים, אבל דרך לחימה, דרך להביא אנרגיות, דרך להביא הגנה, גם אם אתה עם תעודת זהות כחולה, אתה יכול לקבל דקות.
אז בואו באמת נלך לקבוצה ששחקנים עם תעודת זהות כחולה נאבקים על דקות, בעיקר ביורוליג, מכבי תל אביב, שלדעתי צריך להתחיל דווקא מהניצחון שלה מול הפועל גליל עליון, אחרי זה נגיע למשחק הנוראי נגד ביירן מינכן בגרמניה, אבל מכבי תל אביב אחרי מחצית ראשונה רעה מבחינה הגנתית מול גליל עליון מצליחה לתת מחצית שנייה מצוינת בדרך לניצחון חשוב ולכרטיס לחצי גמר גביע המדינה, שם היא תפגוש את הפועל תל אביב ביד אליהו. ואני אתחיל איתך עומר, מה בדיוק קורה למכבי תל אביב? איך יכול להיות שהקבוצה משחקת כל כך רע במחצית הראשונה, ובמחצית השנייה נראית אחרת לגמרי? אם איך שאני רואה את זה, לקבוצה הזאת יש בעיית התייחסות מאוד קשה למשחקים בליגה, אבל בוא נגיד את האמת, גם ביורוליג, למרות שהם מתייחסים לזה ברצינות, הם לא בדיוק מביאים תוצאות.
ברור שיש פה בעיה מרכזית, דיברנו גם בפרקים הקודמים קצת על הבעיה המנטלית של מכבי תל אביב, על ההבדל בין היורוליג לליגה. אבל אני אחזור על זה שוב, על יחסי הכוחות שיש למכבי תל אביב, בינה לבין שער הליגה. מכבי תל אביב משחקת בכל אחד מהשחקנים שלה, יש סוויץ' אחד קטן. אם רק כמה סוויץ'ים, כמה מתגים מתחברים ביחד, הקבוצה הזאת רומסת כל קבוצה בליגה. אני אולי אסייג את איזה שתי קבוצות מהצמרת. אבל מכבי תל אביב, עם העומק שלה, עם היכולת שלה, עם כמות המשחקים והחוויות שהיא צוברת כקבוצה, עם היכולת שלה להתאים הרכבים לכל קבוצה, עם כמות הכישרון שיש בה, עם סגל המאמנים המנוסה שלה, יכולה באמת להביס כל קבוצה שהיא רק תרצה. הבעיה, כמו שאמרת, שהרבה פעמים היא פשוט לא רוצה. ככה זה לפחות מתבטא על המגרש. אז מכבי תל אביב מגיעה למשחק מול גליל עליון, ונכון, גליל עליון באמת ביצע דברים טובים, מעולים, גליל קבוצה מאוד מאומנת, ושוב, מכבי תל אביב קורסת תחת הלחץ הזה של לפגוש קבוצה מאומנת, פתאום אין רפיון הגנתי, פתאום הגנת הפיק אנד רול של היריבה משבשת את התוכניות, פתאום יש קלעים בפינות וקלעים בצדדים שמצריכים עזרה ומצריכים תגובה יותר מתקיעות הגנתית, ומכבי תל אביב רואה את זה. במחצית השנייה הייתה פה התפוצצות, נכון, מכבי תל אביב מתחילה לשחק יותר פנימה, ששם לגליל אין בדיוק הרבה תשובות, היא מהדקת את ההגנה, משנה קצת טקטיקות, ובאמת תוך שניות עם שינויים כל כך מזרים, הם מביאים לידי ביטוי את פערי הכישרון. כך שאני חושב שיאניס פירופולוס יכול להבין שהקלות שבה הוא יכול לקחת את הגביע ולקחת את הליגה ולסחוף את מכבי תל אביב עד הסוף היא מאוד 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 פשוטה. והעניין הטקטי והעניין המקצועי עדיין נוכח. מכבי תל אביב לא חפה מטעויות בכלל, וככל שמתקדמת העונה אני כמעט ולא רואה שיפור באספקט הזה. אבל לפני כל זה, טקטיקה מדובר ביורוליג. שם אפשר לדבר על טקטיקה ומקצועיות ובעיות. בליגה זה נטו 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 עניין מנטלי ועניין של רצון. ומי שירצה יותר, ינצח יותר. כל עוד מכבי תל אביב במצב הנוכחי לא רוצה, היא גם לא מנצחת.
אם נתייחס לשחקנים ספציפיים, אז באמת רומן סורקין נתן דקות אדירות בהגנה במחצית השנייה וגם בהתקפת העם מתחת לסל. גם יפתח זיו היה טוב מאוד עם דנק יפה בין השאר, והוא פתח את המשחק טוב, ועדיין חסרה הקליעה לשלוש, ככה שאני כן רואה פה סימנים שיפתח זיו קם לתחייה במכבי תל אביב סוף סוף בתקופה האחרונה, וגם ניגע קצת במשחק מול ביירן מינכן, שהיה המשחק הכי טוב שלו העונה ביורוליג, אבל גם זה משהו, עצם זה שהוא נכנס ומשחק יותר דקות, זה משהו חיובי, אבל עדיין חסר לי את האקסטרה שם, שזה באמת שיפור הקליעה לשלוש. קינן אבנס, שרשם משחק נוראי נגד ביירן מינכן, ועוד ניגע בזה, התעורר במחצית השנייה מול גליל עליון ונראה נהדר. סקוטי וילבקין הוביל כמובן, נדרש לעשות פחות במחצית השנייה ועדיין הבריק שם עם מהלך יפה. אנטה זיזיץ' גם שלט כשנדרש מתחת לסלים, קיירי תומאס עם בכורה בישראל ונראה טוב מאוד גם בהגנה ובתחילת המשחק בכלייה. ג'ייק כהן גם דברים יפים בהגנה ובהתקפה, אוז בלייזר גם טעם ככה שלמכבי תל אביב כן יש מה לקחת שם, שוב רק המחצית השנייה, לא המחצית הראשונה. ולגבי גליל עליון, זה איתי מוסקוביץ' היה אדיר, אבל השאר באמת פשוט הידרדרו ככל שהלך והתקדם המשחק, החל מגבי צ'צ'שווילי ועד השחקנים המובילים כמו אייקי רבו ושבון לואיס, ובאמת זה מוטיב שחוזר על עצמו במשחקים של גליל עליון מול מכבי תל אביב. גם בפעם שעברה גליל עליון הובילה בהרבה ובמחצית ועדיין הפסידה למכבי תל אביב, וברק פלג דיבר על זה. איך אתה רואה את זה שהקבוצה באמת נראתה כאילו בפאניקה מזה שהיא מובילה על מכבי תל אביב ובדרך להדיח אותה?
רגע, א', מבחינה מנטלית הדבר הזה טבעי, יש שם חבורה של שחקנים צעירים, רובם לא מנוסים במעמדים האלה, במיוחד לא מול מכבי תל אביב, והם מרגישים כמובן איזשהו סוג של עיראת כבוד או משהו כזה, ברגע שהם מגיעים לתוצאה כזאת במעמד כזה, ומה שנקרא, 20 דקות מחצי גמר גביע. בהקשר הזה זה מאוד טבעי. אבל יש פה בעיה יותר עמוקה, שהיא בעיה שאני לא יכול להגיד שהיא חדשה. אני אמרתי, ואני חושב שברק פלג מודע לסיטואציה. בסוף גליל עליון היא קבוצה חדשה בליגת העל, העומק והוורסטיליות של הסגל שלה הוא בהתאם. היא מאוד מאוד מוגבלת עם הכלים שיש לה, יש לה כלים מאוד איכותיים, היא ממקסמת אותם אפילו מעבר לסף היכולת שלהם, שזה מאוד יפה, אבל בסוף יש פה איזשהו, יש לה איזושהי מגבלה בכל הנוגע לעומק ולאיכות של הכלים שלה, ולכן זה רק הגיוני שמול קבוצה כמו מכבי תל אביב במיוחד, שמשחקת בקצב משחק יותר גבוה, שיש לה יותר עומק להכניס שחקנים עם יותר רגליים טריות, שכמובן יש לה שחקנים יותר כישרוניים שצריך להתאמץ איתם יותר, זה ברור שצריכה להיות נפילה, דרך אגב, הנפילה מתבטאת גם באופן פיזי ובקצב המשחק של גליל עליון, אבל גם באיכות המשחק הדברים נעשו הרבה פחות מדויקים, נעשו מתוך איזושהי פאניקה ולא מתוך מחשבה ושקילות, כך שזה מאוד טבעי מול מכבי תל אביב. זה, אם גליל עליון מעוניינת לעשות משהו בפלייאוף שלנו, היא צריכה להבין שזה מה שיחכה לה שם, יחכו לה שם קבוצות יותר עמוקות, יחכו לה שם קבוצות שינסו לרוץ עליה, שינסו לשחק בקצב משחק גבוה, כך שאני לא יכול להגיד שזו בעיה שהיא לא צפויה, אבל היא בעיה שברק פלג באמצעים טקטיים חייב למזער אותה. אין לו איך לבטל אותה, כי בסוף מה שנקרא, הוא משחק עם הקלפים שיש לו, אבל הוא חייב לנסות למזער אותה, כי ככה גליל עליון עם כל הדברים היפים שהם עושים, ואני בטוח שהם לא האמינו שהם יגיעו לשם, גליל עליון לא תוכל להגיע לרמות הבאמת באמת גבוהות, בלי לפתור את הבעיה הזאת.
לפני שנחזור למכבי תל אביב, נשאר קצת עם גליל עליון, וגם מול גלבוע גליל בדרבי, הקבוצה שיחקה רע מאוד והפסידה, חוץ מהאיקי רבו והריבאונדים של נימוד לוי, 17 כאלה, היא לא קיבלה יותר מזה, גם כי נימוד לוי בין השאר החטיא הרבה. בצד של גלבוע גליל, נתעסק בהם קצת עכשיו, סאשה קיליה ג'ונס היה אדיר והביא יותר מתמיד גם כלייה מחוץ לקשת. יותם חנוכי עם דברים חיוביים מאוד בשני צידי הפרקט, וכיף סוף סוף לראות אותו משחק ככה אחרי תקופה פחות טובה שדובר עליה רבות. ורוני הרל פשוט שחקן הגנה אדיר, כל כך הרבה חטיפות, והוא באמת מביא ערך מוסף עם היכולת שלו באמת לעצור כמעט כל שחקן ולשחק בכל כך הרבה עמדות. עומר, מה אתה לוקח מהמשחק הזה?
אז בצד של גליל עליון, בוא נשאר איתם שנייה. יש פה בעיה, שוב, דיברנו כבר על הבעיה הזאת של עומק, אבל נמרוד לוי מדגיש אותו, מדגיש את הבעיה הזאת מאוד. אנחנו רואים באופן חד משמעי שכשנמרוד לוי מצליח לעשות את הדברים שלו ומצליח לספק בין היתר נקודות, אז גליל עליון טובים יותר ומנצחים יותר, ושנמרוד לוי עושה 3-14 מהשדה, אז גליל עליון קולט 62 נקודות ולא מצליחה להתקרב לרמה של גלבוע גליל. דרך אגב, זה אותו דבר לגבי המעורבות של גבי צ'צ'שווילי, שזורק 4 זריקות בלבד מול גלבוע גליל, לעומת המעורבות שלו, הוא עשה הרבה טעויות, אבל הייתה לו מעורבות מאוד מאוד יפה, במיוחד בהתקפת הפיק אנד רול, ובמיוחד במחצית הראשונה מול מכבי תל אביב. ומהצד של גליל, של גלבוע גליל, מאוד מאוד מרשימים, בין אם זה קיליה ג'ונס שממשיך להפגין את הכישרון המדהים שלו, באמת שחקן ברמה מאוד 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 גבוהה, והוא חושף לנו כל משחק עוד קצת מבין סט היכולות שלו, ממש מחזיק את גלבוע בשני הידיים שלו. והחלק המרשים ביותר הוא שבריסקר, שאנחנו יודעים שהוא לא השחקן הכי יציב בעולם, ושאנחנו יודעים שעד כה גלבוע גליל מאוד הייתה תלויה ביכולת הייצור שלו, לא רק לעצמו אלא גם לאחרים, בריסקר משחק כמות צנועה מאוד של דקות, 11 דקות, ועדיין גלבוע גליל מצליחה להיכנס להתקפות שהיא רוצה, מצליחה ליישם את הרעיונות שהיא מעוניינת בהם, שזה מאוד יפה מגלבוע גליל, שיכולה בהחלט לצאת מאוד מאוד מרוצה מהמשחק הזה.
נכון, נציין גם את טיוס באטל שהיה טוב בדקות הסיום בצד של גלבוע, כמובן זה היה אחד המשחקים הראשונים שלו בקבוצה, ובמעבר חד נחזור למכבי תל אביב, אבל לגרסה הפחות מוצלחת שלה ביורוליג. אחרי שלושה ניצחונות רצופים, אבי אבן ניסה להוביל את מכבי תל אביב לניצחון רביעי רצוף, אבל לצערו זה נגמר בהפסד, או יותר נכון תבוסה 70-52 לביירן מינכן, אבל היכולת הייתה כל כך חלשה, שיא נקודות שלילי למכבי תל אביב ביורוליג, חוץ מסקוטי ווילבקין עם 20 נקודות, לקבוצה לא היה שום דבר להציע בהקשר ההתקפי. קינן אבנס 21 דקות, 0 נקודות, 0-4 מהשדה, 0 אסיסטים, זה פשוט לא מתקבל על הדעת שרכז פותח ביורוליג ישחק ככה, וג'יילן ריינולדס עם הנזק התמידי שהוא עושה לקבוצה, וזה עוד היה משחק שידענו ימים עם יותר נזק מצד ריינולדס, אבל זה דווקא מדגיש כאן את הנקודה. אוטלו הנטר מבחינה סטטיסטית לא בדיוק עשה דברים גדולים יותר מריינולדס במשחק, אבל במבחן העין זה פשוט לא היה כוחות, ובקיץ היה סוג של טרייד, ריינולדס חזרה למכבי והנטר לביירן, ונכון לעכשיו ביירן היא המבליחה.
אולי הייתה צריכה לכלול מכבי תל אביב גם את טרינקרי בטרייד, כי אתה מדבר על זה שלא היו הבדלים שלא, כלומר, שלמרית עין זה היה נראה אחרת, ברור, כי אנטר משחק בקבוצה מאומנת, בקבוצה מיומנת, וריינולדס מיידה שלשות בסוף שעון.
לגמרי, וריינולדס גם בקושי שיחק בסוף העונה שעבה בביירן, היה גם סיפור עם זה וטרינקיירי, וכנראה שטרינקיירי יודע מה הוא עושה, שג'יילן ריינולדס לא נמצא בביירן כבר, וכשהוא היה שם, אז הוא נוצל עד הסוף. ואם ממשיכים לדבר על המשחק הזה, אז קיירי תומאס, זה כן נקודה חיובית שאני לוקח. שוב, אפשר להגיד את המשפט המפורסם על אנגולו קנטה, ש-70% מכדור הארץ זה מים, משהו כזה, והשאר זה, ה-30% זה אנגולו קנטה, אז אותו דבר עם קיירי תומאס, באמת מוטת הידיים שכולם מדברים עליה, באה לידי ביטוי לגמרי ברמה של היורוליג גם, ויכול להיות כאן שחקן, שאם הוא יהיה במפעל במשך כמה שנים, יכול להיזכר כאחד השומרים הכי גדולים באירופה, בקצב הזה. כמובן שראינו רק קצת, אבל הטעימה היא מאוד חיובית עד עכשיו, ועוד משהו מאוד קטן מבחינה חיובית, זה שוב, יפתח זיו, טיפה מראה סימני קימה לתחייה, עם 4 נקודות יותר מכל משחק אחר שלו, בקצת יותר מ8 דקות, אבל גם זה לא איזה משהו שהייתי יותר מדי לוקח הלאה, כי בסוף בלי הקליעה מחוץ לקשת אני פשוט לא רואה את זה מסתדר, מה שכן ובין השאר הבעיות של הקבוצה, מעבר לאבנס, מעבר לדריק וויליאמס שהכדורים שלו לא נכנסו למרות שברמת האנרגיות והריבאונד הוא היה שם, אז אני פשוט לא יודע מה להגיד על ג'יימס ננלי, הבן אדם חסר יציבות ביורוליג, ואם לוקחים את זה יותר רחוק, זה היה דווקא אחרי משחק שבו הוא הצטיין מול ז'לגיריס קובנה עם סי קריירה, נבחר לשחקן המחזור, ופתאום הוא עושה רק 4 נקודות באחוזים רעים, ואני אישית מעדיף, ונראה לי שגם מכבי תל אביב הייתה מעדיפה, שחקן שעושה 12 נקודות משחק אחד, 11 נקודות במשחק הבא, מאשר שחקן שעושה 32 נקודות, ואז 4 נקודות במשחק הבא. עומר, מה יש לך להגיד על הנושאים שהעליתי?
אז זה משחק, אני חושב שהמשחק הזה היה מאוד צפוי, גם דיברנו על זה בשבוע שעבר, בפודקאסט שעשינו עם הספורטס רבי, ואמרנו שהקריסה מול ביירן היא צפויה ולא נמנעת. היה ברור שהתצוגה מול ז'לגיריס היא תוצאה של אחוזי קליעה מטורפים, 70% ל3 להזכירך, וריפיון הגנתי באמת יוצא דופן ברמת היורוליג של היריבה, שפשוט אפשרה למכבי לעשות כל מה שהיא רוצה. אז נכון, השימוש בננלי, בווילבקין או בכל שאר שחקני ההתקפה של מכבי תל אביב, הוא היה חכם יותר, אבל הוא פשוט התאפשר ביתר קלות, כי אם אבי אבן רצה להריץ תרגיל על ננלי, אז אבי אבן הריץ תרגיל על ננלי. שום דבר, היה קשה מאוד לאתר איזשהו מוקד התנגדות מהצד של ז'לגיריס. ביירן זה ממש לא המקרה, ביירן קבוצה מאוד מאוד מאומנת בשתי הרמות, גם ההגנתית וגם ההתקפית, והיה ברור שכשהיא תפגוש קבוצה כזאת, מכבי תל אביב לא תוכל להתחרות. עכשיו ברמת הכישרון, מכבי תל אביב מגיעה עם באמת סגל מאוד מאוד כישרוני, אבל אנחנו מבינים פה עד כמה טקטיקה ועד כמה תאום ועד כמה דינמיות ועד כמה גמישות מחשבתית יכולה להשפיע על המשחק, ובאמת טרינקרי קרא את כל המהלכים שניסו לעשות במכבי תל אביב, קרא אותם אחד אחד ונטרל אותם אחד אחד. חייב להגיד, בסוף לא היה לו כל כך הרבה לקרוא, מכבי תל אביב הייתה שבלונית, היעדר האופציות שלה בהתקפה מאוד מאוד ניכר, מאוד הורגש ומאוד עזר לביירן להתמודד איתה. ממש, כל הבעיות צפות מעל לפני השטח, אבל הן מעולם לא שקעו. אז אני לא חושב שהמשחק הזה אמור לחדש משהו. אני מקווה מאוד שהמשחק מול ז'לגיריס לא נתן איזושהי תחושה שהנה מגיע שינוי כיוון, ובהנחה שדבר כזה לא קרה, אז אני בטוח שאין שום סיבה שהמשחק הזה משנה משהו. הוא לא משנה את העובדה שלמכבי יש בעיות. הבעיות האלה, לעומת משחקים בתחילת העונה, שהם הצליחו להסתיר אותם ולחפות עליהם באמצעות גישה של השחקנים ולחימה, זה לא קורה עכשיו. אם מכבי תל אביב עוד חולמת על שמינייה, היא חייבת לעשות פה שינויים דרסטיים. אני לא מדבר ברמת הסגל, כי זה כבר מה שנקרא, לא, זה לא יקרה, גם לא ברמת המאמן, כי זה, יש יותר סיכוי שניבלה לחור שחור לפני זה, אבל אני מדבר ברמה הטקטית, המקצועית, יש פה דברים, יש פה דברים שלמים שפשוט לא עובדים, והם לא עובדים משחק אחרי משחק אחרי משחק. יש פה רעיונות טקטיים ופילוסופיים שלמים, שכל מאמן, אחד אחרי השני, מהמאמנים של הרצליה ונס ציונה, ועד המאמנים של ריאל מדריד וביירן מינכן, פעם אחר פעם, פשוט מכניעים בקלות כל כך רבה וקלות בלתי נסבלת. מישהו צריך להבין את זה ולהתחיל לשנות.
לגמרי, וכמה הילייטס מבחינה סטטיסטית מכבי תל אביב באותו משחק, 3-18 ל-3, שזה 16.7%, 5 אסיסטים מול 14 עיבודים, מדד 43 לעומת מדד 78 של ביירן מינכן, ופלוס בביירן מינכן, ניק ויילר בב, אח של קריס בב, שעוד נגיע אליו, היה מעולה, ככה שזה היה באמת יום חגיגי למשפחת בב, ועוד נגיע להקשר של קריס בב, ובואו נמשיך לדבר על מכבי תל אביב, לקראת צ'סקה מוסקבה, אני חושב שהמפתח, במיוחד כשגבוה כמו ריינולדס, פשוט לא מתפקד, שרומן סורקין חייב לשחק, כי הוא לא עשה את זה מול ביירן מינכן, ובמיוחד אחרי שהוא נראה מעולה מול גליל עליון, לדעתי הוא הרוויח דקות ביושר כאן, ובוא נשמע באמת ממך, איזה עוד מפתחות אתה רואה לקראת המשחק הזה ביום חמישי?
אז צסקה קבוצה מאוד 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 מעניינת, באמת מכבי תל אביב מתמודדת עם המון בעיות, והם התמודדו איתם מן הסתם גם במשחק ביום חמישי הקרוב מול צסקה מוסקבה. בקיצור, מול צסקה, שהיא קבוצה עם המון כישרון, דרך אגב עם חוסר איזון די בעייתי שם בקו האחורי, אם זה מזכיר לך איזושהי קבוצה שסובלת מ עודף כישרון וקו אחורי מאוד מאוד עמוס, אני אקרא לזה ככה. אני לא אגיד שיש לה בעיה בקו האחורי, כי אי אפשר להגיד את זה, אבל גם על מכבי תל אביב אי אפשר להגיד שאתה רואה את הקו האחורי, אתה לא יכול להגיד שהוא לא איכותי. אבל לעומת מכבי תל אביב, והסיבה שצסקה מוסקבה נמצאת במקום החמישי בטבלת היורוליג, ומכבי תל אביב במקום ה-12, זה שצסקה עם קבוצה, היא קבוצה עם כדורסל מאוד דינמי, זה מאפשר להם לנצל ימים טובים של שחקנים חמים שלהם ביותר קלות, הרעיונות שלהם יותר מורכבים של מכבי תל אביב. דרך אגב, בגלל הדמיון הזה בין שתי הקבוצות, אני חושב שמכבי תל אביב יכולה להשתמש בכמה אלמנטים שנוהגים להשתמש מולה, מול היריבה שלה, מול צסקה. לדוגמה, מול מכבי תל אביב מאוד מאוד אוהבים לנסות ולבודד את המשחק של השחקנים שלהם. כלומר, לנסות לגרום לשחקנים שלא רגילים להחזיק בכדור, דווקא להם לקבל את הכדור. שזה בעצם אומר, להביא עזרות ודאבל טימים והגנות פיק אנד רול אגרסיביות על הקט ועל שווד, לעזור אגרסיבי על מילוטינוב, אלה דברים שמכבי תל אביב כל כך מכירה על הבשר שלה, אבל היא כל כך שכחה איך לבצע אותם. דרך אגב, הסגל שלהם גם לא כל כך מותאם, אבל פה בדיוק נמדד מאמן, ועם יאניס חכם הוא צריך להתאים את ההרכבים לצורך המשחק הזה. אני חושב שזה במשחק באמת בין הכי חשובים של מכבי תל אביב העונה, כי למרות פערי הרמות על הנייר, יש למכבי תל אביב סיכוי לנצח כאן. זה ידרוש המון התאמות, זה ידרוש גישה, את הגישה המקסימלית למשחק, אבל זה ידרוש מיאניס הרבה, להיות מפוקס, להיות חד, להיות מגיב ודינמי. אני חושב עבור מכבי תל אביב, אני לא רגיל להמר עבור מכבי תל אביב עם איך שהם משחקים, אני חושב שזה בידיים, כלומר, זה לא בידיים שלה, ברור שיש פה פייבוריטית, אבל היא יכולה, והיא תלויה בעצמה, בעד כמה צרות היא תעשה לצסקה, ועד כמה היא תוכל להיות תחרותית איתה, אני חושב שזה אפשרי.
אז אם אתה מאמין שיש סיכוי טוב שמכבי תל אביב תנצח, אני גם הולך בכיוון הזה. שוב, לא יצא לי לצפות הרבה בצ'סקה, אבל ברור שזאת לא אותה קבוצה דומיננטית מדי של השנים האחרונות, ושלמכבי בהחלט יש סיכוי טוב בבית לנצח. גם לרוב מכבי נראית שונה בבית ולא כזאת חלשה כמו שהיא נראית בחוץ, לא שבבית היא מבריקה לרוב, אבל זה עדיין סיפור אחר. ובו באמת נעבור ליריבה של מכבי תל אביב בחצי גמר גביע המדינה, וזאת הפועל תל אביב, שהשיגה ניצחון ענק על הפועל ירושלים בדייבין 87-71. ובוא נתחיל באמת עם המנצחת, הפועל תל אביב. כתבת טור נהדר על איך שהקבוצה של דני פרנקו עצרה את ג'יילן אדמס, כוכב ירושלים, ובוא באמת תספר על זה, ועד כמה זה היה משמעותי לניצחון של הפועל תל אביב.
אז אני ארחיב קצת שנדבר גם על ירושלים, על הבעיות של הפועל ירושלים, אבל בסוף יש פה מאמן, דני פרנקו, שרואה את הקבוצה שמולו, מבין שיש פה טיימינג משמעותי, ומבין שהוא צריך לבצע התאמות. אז הפועל תל אביב עם הגבוהים שלה, גם אם זה אוונס וגם אם זה זלמנסון, ועם הגרדים שלה שמלבד גיל בני, ג'ייקובן בראון לדוגמה, וברטימור, מתקשים מאוד עם הטיפולים האגרסיביים האלה על הפיק אנד רול, הוא מבין שהוא צריך לשנות. הכי קל זה להיות באותה גישה ולקוות שזה יצליח, אבל יש פה מטרה, יש פה שחקן כדורסל טוב בשם ג'יילן אדמס, ואותו צריך לנטרל עכשיו. וכתבתי בטור שיש כמה גישות לנטרול של כוכבים מהסוג של ג'יילן אדמס, ואחד מהם, ודרך אגב זה שיטה שהרבה קבוצות ניסו לנקוט, בעיקר על אובסואן, בתקופה שג'יילן אדמס עוד לא התגלה ככוכב ההתקפי של ירושלים, אבל שניסו לבודד את אובסואן במשחק, וניסו להגיד, אובסואן שיקלה 28 נקודות מבחינתנו, אבל שאר השחקנים לא יקלו. כלומר, אנחנו ניתן לאובסואן את אופציית הסקוררינג, ונבטא לו כל אופציה של פליימייקינג שהוא חשב עליה, אם בכלל. דני פרנקו הלך על הגישה אחרת, והוא אמר, ההפך הוא הנכון. אני לא אתן לג'יילן אדמס לקבל את הכדור. אני לא אתן למהלכי פיק אנד רול שלו, אני לא אתן ליתרונות להתממש, הוא רוצה יתרון, אני אחליף, והוא ינצל את היתרון, אבל הוא ינצל אותו לאט, והוא יבזבז כוח, והוא יבזבז שעון, ובזמן הזה החברים שלו יצטרכו להיות סטטים. בקיצור, דני פרנקו בא עם גישה שלמה של איך להפוך את ג'יילן אדמס לדבר הכי, הכי פחות אפקטיבי, וזה עבד לו, ושזה ישתלב עם איכות ביצוע, ברמה כל כך גבוהה, ואיכות ורעיונות טקטיים נהדרים של פרנקו, זה פשוט עבד מצוין, והמצוין הזה כמובן מעניק להפועל תל אביב, חצי גמר גביע.
מעבר להגנה, ג'ייקובן בראון הביא באמת את הווינריות שלו, עם כמה שלשות, הרבה אסיסטים, ג'יי פי טוקוטו המשיך בתקופה הטובה, איגור קולשוב באמת ממשיך לפגוע, להיות פגיעה בול עבור הפועל תל אביב. אם במשחק הראשון הוא עצר את סקוטי ווילבקין במהלך האחרון, אז הפעם הוא עלה מהספסל והיה אדיר, הביא את הקליעה שלו. הקפטן ברטימור מעולה, משחק ברוגע. ג'יימס יאנג, שככה אור שקדי בכתבה שלו בוואלה חשף, שהוא עבר סוג של טרגדיה אישית לפני המשחק, עדיין הצליח לשחק ולתרום. ציינת שחקנים כמו איתן זלמנסון, לוטן אמסלם, גיל בני, באמת כולם הרשימו, והפועל ירושלים חוץ מסולימן ביימו, שממשיך לקלוע טוב, כמו שהוא עושה בתקופה האחרונה, אין כל כך הרבה דברים חיוביים לקחת שם, הכדורים של אדם אריאל לא נכנסו, מעבר לאדמס, הקבוצה פשוט לא קיבלה התעלות, כלומר, כמו אדמס, עוד שחקנים פשוט לא הצליחו להתעלות במעמד, אפילו רטינו בסואן לא בדיוק היה בסיור, בעיקר בכלייה ובעיבודים, ובוא באמת נדבר על זה, ליותם אלפרין נותר רק תואר אחד לשחק עליו, אליפות, ועם המומנטום הזה, אני מתקשה לדמיין את הפועל ירושלים זוכה באליפות, ואולי אפילו מגיעה לגמר, כי אנחנו מכירים את ההדחות המוכרות בחצי הגמר בשנים האחרונות, בשנה שעברה ההזויה בכלל ברבע הגמר, ואם מתייחסים לאלפרין, אז באופן מעניין, אדם אריאל אמר שהקבוצה לא הגיעה בגישה טובה, וזה בעיקר על השחקנים, ושהוא בתור רועד הפועל ירושלים מאוכזב מזה, ואני חושש שאולי חדר ההלבשה של ירושלים לא בדיוק בווייב חיובי כרגע, שוב, בלי לדבר על שמות ספציפיים, כל אחד יכול רק לשער, אבל זה בהחלט לא נשמע טוב כלפי חוץ. יותם אלפרין אמר שהדברים נשארים בתוך המועדון, אבל עדיין יש שם דברים רעים, וקשה לי להאמין שהדבר הזה יתחבר איכשהו לאליפות, למרות שיש עוד הרבה זמן. מה דעתך על המצב של ירושלים כרגע?
וייב חיובי בחדר הלבשה, זה אני יכול להבטיח לך שאין. אני לא חושב שאחרי הדחה מאירופה והדחה של גביה, יש איזשהו סיכוי לדבר על כך שהשחקנים שמחים וטובים. זה ברור. אני חושב אבל שבסוף, להפועל ירושלים, נפלו שתי מכות מאוד מאוד כואבות. מכות דרך אגב שכמועדון, הפועל ירושלים התמודדה איתם בעבר, ואפילו כקבוצה עם אותה נפילה שהתחלה של 0-3 באירופה, גם כקבוצה הפועל ירושלים כבר התמודדה עם הדברים האלה. ואני חושב שיש להם את הכלים, אני מדבר מבחינת המעטפת והמועדון, יש להם את הכלים להתגבר על זה ולהמשיך הלאה. ברמה המקצועית, יש פה בסוף 3-4 קבוצות, הפועל חולון, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב שמתחרות על אליפות. כן, אני יודע שיש כאלו שהכניסו גם את בני הרצלי על המרוץ הזה, אבל נדבר עליהם בהמשך. אז יש פה את הקבוצות האלה שמתחרות על אליפות, והפועל ירושלים היא חד משמעית ביניהם. שתי המכות האלה שהפועל ירושלים ספגה לדעתי לא משפיעות בכלל על סיכויי, על סיכויים שלה לנצח ולזכות, היא עדיין במקום הראשון, היא עדיין מציגה סגל מאוד 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 איכותי, ומאוד מאוד מאוד כישרוני, אני מזכיר לך שוב, שקיל פטריק עדיין לא חזר, אני חושב, לפחות לפי מה שהבנתי, שכבר במשחק הקרוב מול אלת הוא אמור לחזור, וברגע שזה קורה, ואנחנו מבינים שעדיין שלישיית הגרדים, שהיא עדיין שלישיית גרדים טובה נשארת, ואובסואן אולי יוכל לשנות חזרה את הרול שלו בעקבות החזרה של קיל פטריק. ואני מקווה שיותם אלפרין יעשה עבודה בכל הנוגע לקו הקדמי. אני אמרתי את זה כבר פעם קודמת, אבל אני אגיד את זה שוב עכשיו. אגבונו, בריימו, סגב, יש חומר לעבוד איתו, אני חושב שבפועל ירושלים לא מנצלים אותו טוב. בין אם זה גבונו שלא מצליח לקבל שום מצבים מהפיק אנד רול, חוץ ממהלכים שנועם דוברת יוזם, שזה דרך אגב נקודת אור בהפועל ירושלים, נועם דוברת עד כה נהדר, ובין אם זה בריימו שהתאהב כל כך בתפקיד הסטרץ' פור ובלשחק מחוץ לקשת, שזה אחלה וזה תורם, אבל בסוף בהפועל ירושלים צריכים ממנו גם את משחק הצבע, גם להיכנס פנימה וגם למשוך את ההגנה משם, יש כלים להפועל ירושלים, יש פוטנציאל בקבוצה, אני חושב שלא כדאי למהר להספיד אותם, ואני חושב שהם ממש לא אמרו את המילה האחרונה בהקשר הזה.
באופן מעניין, ירושלים, מאז ההגעה של דובת, שוב, לדעתי זה פשוט לא קשור לזה, אבל אם אני לא טועה, עם ניצחון אחד בלבד במשחקים שהוא שיחק כמובן, מתוך 6 משחקים, ככה שהמעבר מראשון לציון עוד לא מצליח להניב את הניצחונות עבורו, אבל כמובן שזה אמור להתיישר בהמשך, ובכלל כקבוצה ירושלים במשברון, כמו שאלפרין דיבר, חמישה הפסדים בשבעת המשחקים האחרונים בתוך, בכל המסגרות, זה לא טוב בכלל, ופה באמת נאמר בקצרה על המשחק מול אילת, למרות שנגיע לאילת בהמשך, אבל אני הולך עם ירושלים בחוץ, באמת שהיא תעצור את המשבר הזה, וגם המשחק של הפועל תל אביב בבית מול באר שבע, עוד נגיע בעוד כמה רגעים לגביע המדינה, אבל אני הולך עם הפועל תל אביב, למרות שיש את הגביע, לדעתי תשקיע את האנרגיות להמשיך לשמור על וייב חיובי.
משהו בי אומר שהפועל ירושלים יעצרו את כדור השלג הזה. אני חושב שזה, שוב, אני חושב שיש משהו בחדר ההלבשה, הוא דבר מאוד מאוד חיובי, הוא יודע לצאת ממשברים, ואני חושב שכדור השלג הזה ייפסק מול אילת, שמן הסתם ירושלים פייבוריטית אליה, גם במצב הנוכחי, והפועל תל אביב, הפועל באר שבע, כן, אין שום סיבה שהפועל תל אביב לא תמשיך, תהיה לה בעיה, כלומר יש לה המון שחקנים עם כמה בעיות רפואיות ובריאותיות, לא דווקא עכשיו, אבל שעומס כזה יכול להרע להם, כך שאני מקווה שהם ידעו לאזן את הדקות ולעשות את הדברים נכון לקראת משחק הגביע מול מכבי תל אביב, אבל אין שום סיבה שהם לא ימשיכו עם היכולת שלהם, הם עדיפים בכמה רמות על באר שבע, אז אין סיבה שהם לא ינצחו אותם.
אם כבר אנחנו בקטע של אימורים, ולפני שנגיע באמת לחצאי גמר הגביע, אז יש גם את גליל עליון נגד הפועל חיפה, והאמת גם באר שבע נגד ירושלים, משחק שאמור להתקיים בקרוב, אז אני הולך עם גליל עליון מול הפועל חיפה, לדעתי הם התאוששו מהמכה בבית, וירושלים אמורה לקחת ניצחון מול באר שבע, מה דעתך?
על מה שוב, על איזה משחקים אנחנו מאמרים?
גליל עליון, הפועל חיפה, ובאר שבע, ירושלים.
אז גליל עליון מול הפועל חיפה זה משחק סופר סופר מעניין, של שתי קבוצות מאוד מפתיעות לדעתי, ועם המון כישרון, אני חושב שגליל עליון, מה שנקרא, רוקנה את המחסנית מול מכבי תל אביב, ולצערה זה אפילו, זה לא הספיק לה. אז אני אלך עם הפועל חיפה, ובנוגע להפועל ירושלים, הפועל באר שבע, מעניין, משחק חוץ בקונחייה זה אף פעם לא משחק קל, אבל אני אלך עם הפועל ירושלים.
אוקיי, מעולה, ובוא באמת נמשיך לחצאי גמר הגביע, באמת יש אחלה משחקים, בני הרצליה מול הפועל חולון ביום ראשון, משחק שהוקדם, ויערך בהיכל מנוע מבטחים כמובן, ויום שני הדרבי, ובוא באמת נתחיל מהרצליה חולון, חולון עוד לפני כן תארח את לודוויגסבורג, בליגת האלופות למשחק שהוא סופר חשוב לדעתי, אם לא יושג בו ניצחון אז הקבוצה תהיה בבעיה מאוד גדולה לגבי הסיכויים והמשך במפעל, אבל עכשיו באמת יש תואר על הכף, ומבחינה מקצועית לפחות לי לא נראה שחולון עדיפה להרצליה, ובאמת נתחיל לגעת במשחקים של הרצליה בעוד רגע, אבל לחולון בסוף יש קהל שידחוף את הקבוצה, לא של הרצליה אין, אבל יש פער משמעותי בגודל של הקהל, ובגלל זה אני נוטה לכיוון חולון, למרות ששוב לדעתי להרצליה יש את מה שצריך כדי ללכת רחוק העונה כולל בגביע, אבל בוא באמת ניגע במשחקים האחרונים של הרצליה, לפני שניגש לנתח את המשחק עצמו שיהיה, ובני הרצליה גברה לירוני נס ציונה בחוץ ברבע גמר גביע המדינה, קריס בב היה אדיר, שון דוסון נתן משחק טוב, צ'יננו אונואקו כרגיל נמצא שם כמו תמיד, ואחרי זה הרצליה השיגה עוד ניצחון, הפעם בליגה על מכבי ראשון לציון, במשחק שהיה מאוד כיף לצפייה, התקפות מצוינות, הרבה שחקנים שהופיעו, ובו באמת ניגע קודם ברבע הגמר מול נס ציונה, מילה שלי על נס ציונה, לפני שניגע בהרצליה, הקבוצה הזאת לא במומנטום טוב, מתקשה מאוד מבחינה התקפית, וכמו שאמרת פעם, היא הייתה אובר-אצ'יברית עד עכשיו, התחושה הייתה, ועכשיו הדברים קצת מתחילים להתיישר, ונס ציונה גם הובסה מול אילת, שזה משחק שניגע בו גם בקרוב, אבל הרצליה, הדברים נראים טוב מאוד, גם שחקן כמו מוריס קמפ פשוט מעולה לאחרונה, ומה באמת דעתך על הקבוצה, האם היא באמת טובה יותר מהפועל חולון, או שהיא לא טובה יותר, וחולון עם קהל או בלי קהל היא קבוצה מנוסה יותר ואמורה לנצח.
אז בוא נתחיל מהרצליה באמת, הרצליה מציגה, כלומר היא מציגה מתחילת העונה, יכולות באמת באמת מרשימות, והדבר הכי מרשים שהיא מציגה יציבות בהם, היא מציגה קו מגמה של השתפרות, שזה קו טוב עבורה, היא מנסה ומצליחה להשתפר מהטעויות של עצמה בכל משחק, וגם אם אנחנו לא בהכרח רואים את זה בתוצאות, כלומר ההתחלה שלה הייתה מזירה ובמשחקים האחרונים לכאורה היא קצת מקרטט, הדברים יותר מסתדרים, לדברים יש יותר היררכיה, וזה דבר חשוב לקבוצה שרוצה להיות בצמרת. לקבוצה שמנסה לגנוב משחקים, אתה תרצה את השחקן ההוא שיתפוצץ לך ושיהיה 40 דקות על המשחק, זה לא קורה בהרצליה וטוב שכך. כלומר, חלוקת הדקות של הרצליה בעיניי היא מצוינת, היא ממש מדהימה. מול ראשון לציון היה פה קצת איזושהי שבירת קונספציה של הרצליה שלא הצליחה, דיברת על התקפות נהדרות. לרוב הרצליה ידעה להאט את קצב המשחק עבורה, לפחות בצד ההגנתי, ולא לאפשר לבראון ולהולווי לקלוע את כמות הנקודות שהם קלו. לרוב הרצליה ידעה לנטרל את הגרדים של היריבה, ידעה לסגור להם אופציות, ידעה לגרום לשחקנים אחרים לנסות ליצור, במקרה של ראשון לציון, אם הם היו מצליחים לעשות את זה, זה בעצם אומר שאף אחד לא ייצור. כך שהרצליה קצת נשברה מבחינה טקטית ומבחינת הגישה של המשחק נגד ראשון לציון, למרות ששוב ראינו שם את, ראינו שם בסוף 92 נקודות, בהתקפה היא כן עבדה טוב, יאיר קרביץ עם משחק נהדר שם, ומול חולון היא באה, שחולון מאוד מאוד עם כלים, יחסית מאוד מאוד מוגבלים, בעיקר מאוד מאוד תלויה באדם סמית, האם הוא יצליח להביא את מה שהוא לפעמים ידע להביא ולפעמים לא. זה לא מצב טוב, זה לא מצב שגיא גודס רצה לבוא עבורו, רצה לבוא איתו, אבל זה המצב עבור הפועל חולון, ולדעתי בגלל זה ורק בגלל זה, בגלל שלהרצליה יש הרבה יותר אפשרויות והרבה יותר דרכים לנצח את המשחק הזה, לטעמי הרצליה פייבוריטים במשחק הזה, אפילו על הפועל חולון המנוסה ושלכאורה משתתפת במפעל אירופאי גם, והתמודדה עם נוקאוטים וכולי. לדעתי גם במקרה הזה הרצליה עדיפה.
אני גם הולך איתך על הרצליה, אי אפשר לקחת משחקן כמו נואקו, גם את הסיומת מתחת לסלים, אבל בעיקר את היכולת ההגנתית וחוכמת המשחק, שישה אסיסטים מול ראשון לציון, זה נתון מדהים לסנטר, גם קווינטון הוקר היה טוב בקו האחורי, ובאמת זאת קבוצה כמעט בלי חסרונות, ציינת את יאיר קרביץ שהיה באמת יוצא מן הכלל לשחקן ישראלי צעיר כזה, זה פשוט משחק נפלא, וראשון לציון ציינת את בראון, הולווי, שסיפקו משחק טוב, קלב וסון, הרני צוצות, קלה מבחוץ, אבל גם איבד כדורים ועשה כמה טעויות, ניב בלול עם דקות התקפיות מאוד יפות מהספסל, וגיא פלטין עם משחק הגנה טוב, למרות שהוא לא קלה, אז זה בעצם מה שאפשר להגיד על ראשון לציון, זה נראה שדי חסר שם את האקסטרה לנצח קבוצות כמו הרצליה, ואין מה לעשות, הקבוצה הזאת תיאבק בתחתית עד סוף העונה. האם יש לך מה להוסיף על ראשון לציון או הרצליה? אני שוב כמובן הולך עם פני הרצליה מול חולון, לדעתי פשוט קבוצה טובה יותר, ונוסיף למשוואה כאן את חולון מול לודוויגסברג. אני לא יודע אם חולון תנצח, אני לא מכיר את לודוויגסברג מספיק כדי להעריך, אבל למרות שחולון בבית, משהו בי אומר לי שהיא תפסיד.
אוקיי, לודוויגסברג קבוצה נהדרת, ראינו את זה גם בשלב הבתים, היו לה באמת משחקים נהדרים, אני חושב שגם גם בבונדסליגה היא נמצאת בטופ 4 או איפשהו באזור, לדעתי אפילו מעל אלבה ברלין. קבוצה באמת טובה, אני חושב שלחולון לא ברמה הזאת לדעתי, שוב, בבית ועם האקספלוסיביות של השחקנים שלהם, הם לגמרי יכולים לקחת את המשחק הזה. כלומר, זה לא משחק שהם underrated גמור, שהם underdog גמור, אבל זה משחק שמגיעים מעמדה נחותה מול קבוצה מאומנת וכישרונית יותר, כך שאני מאמר שחולון יפסידו פה.
אוקיי, וככה מילה האחרונה שלי על הרצליה, לפני שנדבר על הדרבי באמת, זה שאורן אהרוני והרצליה, הם למעשה הראשונים שמגיעים לעשרה ניצחונות העונה בליגה, כמובן בגלל אחוזי הצלחה, זה מקום שני כרגע מתחת לירושלים, אבל באמת הישג אדיר, ואורן אהרוני בקצב הזה משייט לתואר מאמן העונה, למרות שהסתכלתי על זה קצת לעומק, ואם יש לו תחרות ממישהו, עכשיו זה דני פרנקו, וזה בעיקר תלוי בהאם פרנקו יצליח באמת להביא תואר להפועל תל אביב, וחוץ מזה יש עוד כמה מאמנים שעושים עונה יפה, אבל נמצאים במומנטום פחות טוב, אז זה סתם לעניין הזה, ובוא באמת נמשיך עם הדרבי, הפועל תל אביב ניצחה פעמיים את מכבי תל אביב העונה, ואין ספק שהולך להיות משחק לוהט בהיכל מנוע מפתחים, ו... אם אני רואה את התחושות נכון, גם בקרב שחקנים של מכבי תל אביב, כמו יפתח זיו, שהיה לו נאום מוטיבציה עם תוכן מילים מעניין מאוד, ובכלל, בקרב כולם, התחושה היא שמכבי תל אביב עומדת להשיג ניצחון ראשון העונה בדרבי, אבל אני לא בטוח שאפשר להמשיך לשקר על הפרקט ולהשיג ניצחון מול קבוצה סופר מאומנת ואיכותית. אני מאוד חשדן כלפי מכבי תל אביב במשחק הזה. מה דעתך לגבי מה שהולך לקרות בדרבי? כי בסוף, כמו שאמרת, כשמכבי תל אביב כן מופיעה, היא יכולה לדרוס כל קבוצה, אבל עדיין אנחנו לא רואים מספיק ממכבי תל אביב כדי להגיד שהקבוצה הזאת באמת מסוגלת לנצח משחקים כאלה.
דרבי, גביע, מה צריכה מכבי תל אביב יותר מזה כדי לבוא עם הרצון והגישה שהיא באה איתם למשחק יורוליג? אני לא רואה באמת עוד משהו יותר טוב מזה בשבילם, ואני חושב שכמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, ברגע שמכבי תל אביב רוצה, מכבי תל אביב יכולה, והיא יכולה היה לעשות את זה מאוד בקלות, קשה מאוד לחזות הוצאה של דרבי, לדרבי חוקים שלו וכולי, כל הקלישאות האלה מאוד נכונות, אבל בסוף יש פה פערי כישרון. מכבי תל אביב קבוצה סופר כישרונית, נכון, להפועל תל אביב יש גם כלים משלה, כלים מכובדים מאוד, אין לה את העומק, אין לה את הוורסטיליות, ואין לה את הכישרון של מכבי תל אביב. אחרי שאני אומר את כל זה אני אגיד שזה היה בדיוק המצב בשני הדרבים הקודמים שאת שניהם הפועל תל אביב ניצחה. קשה לי לראות את מכבי תל אביב מפסידה שלוש דרבים בעונה, אני לא רואה שזה קורה, עזוב בעונה בחודש וחצי או משהו כזה, ואולי אפילו פחות. אני בהחלט רואה את מכבי תל אביב ניזונה מהאנרגיה של הגביע והאנרגיה של הדרבי, ואיכשהו מצליחה להביא את השחקנים ברמה יותר גבוהה ויותר נורמלית. ואם הם יצליחו לעשות את זה, השמיים הם הגבול מבחינתם, או לנצח את הפועל תל אביב.
אני גם הולך איתך עם מכבי תל אביב, ולדעתי יהיה משחק צמוד, ובנוגע לזה, האמונה שמכבי תל אביב תנצח, לדעתי היא כן מגיעה משנינו, בהנחה שהקבוצה כן תנצח את צ'סקה מוסקבה, כי הפסד במשחק הזה עם יכולת לא טובה, ונראה לי אנחנו מדברים אחרת על הדרבי, אבל ניצחון זה מאוד חשוב למומנטום ולתחושה של קבוצה, ואם מכבי תל אביב תשיג את זה מול צ'סקה מוסקבה, אז אני חושב שאין סיבה שהיא לא תנצח בדרבי, ומה שבטוח הולך להיות משחק סופר מסכן, ובכלל שני חצאי הגמר האלה מאוד מאוד מעניינים, ואני מאוד מצפה לקראתם. שוב, אנחנו מדברים לפני המשחקים, זה תמיד קשה יותר לנתח משחק לפני שהוא קרה, אבל באמת רוצים לראות את ההצגה האמיתית, ואני יכול כבר להגיד שיהיו לא מעט כתבות לקראת המשחקים האלה, והולך להיות באמת אחלה חוויה של גביע המדינה באתר ספורט רבי. ויאללה, משחק אחרון שבאמת נדבר עליו לפני פינת הסיפור הקבועה, זה באמת הפועל אילת. כבר הזכרנו את זה קצת, אבל ניצחון חוץ מרשים נגד עירוני נס ציונה, ששוב התקשתה מבחינה התקפית, 85-68, והסיפור המרכזי באילת הוא באמת הבכורה של נועם אביבי וטוני דאגלס. את דאגלס אין כל כך צורך להציג, שחקן מוכח ב-NBA וביורוליג, והוא באמת מביא לקבוצה הזאת את היכולת לזרוק הרבה שלשות במשחק, הוא גם הביא יכולת מסירה, וזה קצת מעיד על מנהיגות, אפשר להגיד, שהוא מביא לקבוצה עם כל הניסיון שלו, ונועם אביבי, שעזב את גלבוע גליל, פשוט סיפק משחק כמעט מושלם מהספסל בבחורה שלו באילת, ואם בית הלך מזה עובד, באמת שחקני נבחרת העתודה מ-2019, הכוכבים כמובן, ששניים מהם, אביבי וקוויץ, הם אולי הסיפור הכי גדול של השבוע הזה עד עכשיו, בכל הקשור למשחקי הליגה, וכיף לראות את אביבי משחק ככה תחת בית הלחמי, ונקווה שזה יימשך לאורך יותר משחקים. עוד שחקן מאחת מנבחרות העתודה המצטיינות, זה מרון רוינה, שהיה מעולה בהגנה, רשם את הפלוס מינוס הכי גבוה, בקבוצה עם פלוס 22, עוד ישראלים שרשימו, צוף בן משה הביא כליה בשלבים מאוחרים יותר של המשחק, אבל זה עדיין משהו, חואקין שוחמן פשוט נהדר גם בהתקפה ובעיקר בהגנה עם הרבה חטיפות, ומבחינת הזרים באילת, כולם תפקדו, אפילו ג'סטין פטון שקלה רק 3 נקודות, מי שראה את הדקות הראשונות של המשחק, שבאמת די סגרו את הסיפור, אפשר להגיד, כי נס ציונה לא באמת הייתה בהתמודדות לאורך רוב הערב, ראה שפאטון היה מעולה מבחינה הגנתית, וזה כן היה איזשהו מפתח מוקדם, ובנוסף אליו דוליטל מתחיל להיות שחקן יותר יציב, בריון אלן בלי לכפות את עצמו על המשחק, קלה הרבה נקודות, ומה דעתך על אילת המתחדשת, שבאמת מבחינת כישרון תמיד היה לה את זה העונה, במשחק הזה היא שיחקה בלי רועי אובר הפצוע ועדיין נראתה נהדר, והאם לדעתך היא יכולה לשמוע על יציבות כבר אולי במשחק מול ירושלים, גם אם היא לא תנצח, אז לפחות להציג יכולת טובה.
לאילת, דבר ראשון אילת משתפרת, זה אין ספק. הדבר המרכזי שהשיפור הזה מתבטא בו זה העניין של ההיררכיה. אנשים יודעים מה הם צריכים לעשות, הם מסוגלים לעשות דברים קצת אחרים, לחפות, לעזור, לבצע דברים שהם לא רגילים אליהם. זה דבר שלאילת היה קשה לעשות אותו בפעמים הקודמות, ועכשיו הם מצליחים וזה טוב מאוד עבורם. צריך להגיד, נס ציונה לא בדיוק יבטא גורם התנגדות כל כך משמעותי, אבל עדיין יש משהו באילת שהוא באמת מאוד מאוד כיף לצפייה. הזכרת יפה מאוד את העובדה שרועי אובר נהדר, ובכל זאת הקבוצה הזאת מתפקדת, והיא מתפקדת עם 20 אסיסטים, ועם אחוזים טובים מכל הטווחים, שזה מעניין, כי פעם אנחנו זוכרים את אלעד שלא יכלה, באמת, היא לא יכלה להוציא כדור חוץ בלי רועי אובר על המגרש, ברמה כזאת. ועכשיו, ברגע שההיררכיה מסתדרת, זרים עזבו, זרים באו, זרים התייצבו כאן, זה נראה יותר טוב עבורם. אמרת יפה דאגלס עם בחורה טובה, אפילו ממש טובה לדעתי, 13 נקודות, אבל בעיקר 7 אסיסטים ו6 ריבאונדים, אולי קצת מסביר איך ולמה מצליחים להסתדר שם, גם בלי רועי אובר, כך שאני חושב שאלת יכולה להיות מאוד מאוד אופטימית, יכולה להמשיך לשמור על זה, והיא במיקום בסדר, אני חושב שהיא יכולה להיות במיקום הרבה יותר טוב עכשיו בטבלה, אבל היא במיקום בסדר, ומשם זה יכול לעלות.
טוב, אז באמת אני חושב שסיכמנו את כל ענייני ליגת העל, וגביע המדינה, והיורוליג, וקצת ליגת האלופות בצורה טובה, והנה באמת הגיע הזמן לפינת הסיפור הקבועה. פעם שעברה לעומר היה סיפור מאוד מעניין על ברייסי רייט, והחוויה האישית שלו ממנו, וזה קישר אותי, אני לא זוכר בדיוק על מה, אבל לדעתי על הסירוב להצטלם, זה ממש קישר אותי לסיפור מיוחד שיש לנו על קובי בריינט, אז ככה הסיפור הולך לפני הרבה שנים, אני כבר לא זוכר כמה, אבל 7-8 שנים אני מניח בערך, היינו בקיץ בדיסני, אני והצלם האתר דוב הליקמן, ופתאום אנחנו הולכים בדרך שם לעוד איזה מקום בדיסני, לעוד פעילות, ובאמצע הדרך אני כזה שקוע יחסית, מסתכל לכיוון האדמה, או לא בדיוק שם לב מי נמצא סביב, ופתאום אני שומע איזושהי צעקה, קובי בריינט, ואז אני לא זוכר מי זה היה, אבל לדעתי זה כן היה דוב, צלם האתר ואח שלי כמובן, והסתכלתי למעלה, ופתאום אני רואה, זה באמת קובי בריינט, כאילו, מה קורה פה בדיוק? ואז ברגע שאנשים שמעו את הצעקה הזאת, הם התחילו לשים לב מי זה, זה היה נראה ממש שאנשים לא כל כך שמו לב אליו לפני, ואז אנשים התחילו להיצמד אליו, ואנחנו די ויתרנו על הרעיון לנסות להצטלם, אבל בסוף דוב אמר שהוא ינסה להשיג אותו, ובזמן שאני די ויתרתי על הסיכוי, הוא כן רץ אחרי קובי בריינט, והוא הגיע לקובי בריינט שהיה עם המשפחה, ובהקשר טרגי אני לא יודע בדיוק מי היה שם מהמשפחה, כמובן שקובי נהרג עם ג'יאנה לפני כמה שנים, אבל אני לא זוכר בדיוק מי היו שם, אבל המשפחה בוודאות הייתה שם או לפחות חלק ממנה, ודוב ביקש מקובי בריינט האם אפשר בבקשה להצטלם איתו, ואז קובי בריינט שם את היד שלו על הכתף של דוב, ואמר, family time man, וזה די סוף הסיפור, אח שלי אולי יצטלם עם הגב של בריינט, זה אולי סיפור מיוחד שאפשר להגיד גם על קובי בריינט, גם על הקשר הממש קטן שהיה לנו אליו, וכשמחברים הכל ביחד, גם את הקשר של המשפחה והכל, זה די סיפור טרגי, כמובן שקובי בריינט בכלל זה דמות בראייה היסטורית די מעוררת מחלוקת, יש יחסית קונצנזוס על זה שרוב האנשים אוהבים אותו, אבל כמובן שהיה את כל סיפור האונס ולא ניכנס לזה כמובן, אבל כמובן שקובי בריינט כל אחד יכול להחזיק בדעה שהוא חושב עליו, אבל מה שכן אין ספק שהוא הפך לאיש משפחה למופת אפשר להגיד בסוף, והמקרה הזה אולי מייצג את זה, ועוד יותר הופך את המוות עם ג'יאנה לסיפור טרגי במיוחד, אבל זהו, ואני בטוח שיהיו לנו עוד סיפורים מעניינים בהמשך, תודה רבה כמו תמיד לעומר שהשתתף בפודקאסט, ותודה רבה לכל מי שהגיע עד לכאן ועד עד הסוף והזין לפרק, ונהיה שם בשבילכם גם בפעמים הבאות עם אורחים מעניינים ועוד סיפורים מעניינים על הכדורסל הישראלי. תודה רבה לכולכם.